טוב, נדבר קצת על ההיסטוריה של חנוכה. אנחנו חוזרים אחורה בערך 2,300-2,400 שנה. בייס שני נמצא בירושלים. כן, יש את הזמן של בייס שני בירושלים. כשבייס שני נבנה, זה היה תחת השלטון של מלכי פורס, המלכים מפרס. המלכים מפרס אחר כך הפסידו את המלוכה ליוון. מה שקרה ביוון זה קם מלך חדש, קראו לו אלכסנדרוס מוקדון. למה מוקדון? הוא הגיע במקום שנקרא מקדוניה, ומשם הוא יצא, איחד את השבטים היווניים, כבש עוד ועוד ועוד ועוד, התחיל להשתלט בעולם, הגיע, תפס את כל המזרח התיכון, התקדם, כולל את ארץ ישראל, המשיך הלאה, הגיע עד להודו, הוא כבש את הודו, ואז הוא מת ממחלה מסתורית, לא ידוע מהי, יש עד היום ויכוח בין החוקרים, ההיסטוריונים, מה ידע בדיוק המחלה שלו, ובכלל יש תיאורים עליו שמתארים אותו, איך הוא היה נראה, זה נשמע משהו מאוד מעניין. הוא היה כאילו גם נמוך ואיזה גוף מעוות, אבל היה גם כנראה סוג של טירוף, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עצמתי, והוא היה בעצם אחד המלכים החזקים ביותר בהיסטוריה, שכבש גם עד קצה הודו. זה לא המלך שמלך על הכי הרבה שטח בהיסטוריה, כי זה היה ג'ינג'יס חאן, כן, המלך של מונגוליה, שהוא פחות ידוע היום בעולם, כי זה שייך למזרח ולא למערב, ואנחנו מכירים יותר את התרבויות המערביות, אבל ג'ינג'יס חאן הוא באמת שלט על הכי הרבה שטח בהיסטוריה. אבל זה נקרא בחזל מהמלוכים שמושלו בקיפו. כאילו, כשמלך על כל העולם המוכר של אז. בכל אופן, אבל כשמגיע התהליך הזה, אלכסנדרוס מוקדון, אנחנו בעצם מתחילים את הסיפור של חנוכה וגלות יוון, מאז שיצאנו מגלות פרס ומדי, בסדר? בהתחלה היה גלות בבל, נבוכדנצר, גלות של 70 שנה, בסוף ה-70 שנה עבר מגלות בבל לגלות פרס, גלות פרס נמשכת עד אמצע בית שני, ואז אנחנו עוברים לגלות יוון, כמה שנים אחרי גלות יוון מגיעה גלות אדום שמתחילה לקראת סוף ימי בית שני ונמשכת עד היום הזה. זה גם המהר"ל בנר מצו מתחיל עם 4 מלכויות, אנחנו מתמקמים פה על גלות יוון. טוב, הסיפור של גלות יוון, באותו זמן הכהן הגדול, מי שהנהיג את העם היה הכהן הגדול. זאת אומרת, ההנהגה בעם השתנתה מדור לדור, כי היו שנים, אם אנחנו מדברים מי אחרי משה רבינו, כשעם ישראל, בהתחלה משה רבינו המנהיג, סוג של מלך, כך גם המדרש מכנה אותו, שהיה לו דין של מלך, ואחריו היה ישוע בן נון, שהוא גם היה סוג של מלך, ואז בעצם אחרי שנכבשה ארץ ישראל, חולקה הארץ לשבטים השונים, זהו, הפסיקה המלוכה בעם ישראל, היה קרוב ל-400 שנה של אנרכיה. אנרכיה זה אומר שבעצם אין מלך, אין שלטון מסודר, אין רשות המיסים, אין מעם, אין משטרה, אין צבא, אין בכלל, אין כלום. אין מערכת שלטון בכלל. כל אחד עושה מה שנכון. איש הישר בעיניו יעשה. כל אחד עושה מה שהוא חושב שנכון. עכשיו, זה טוב כשכולם ארלחרס, כשכולם יראי שמיים, ובאמת רוצים להיות טובים. אז אנשים, כל אחד באמת עושה את הכי טוב מצידו, מה שהוא חושב שהכי טוב, וכולם ביחד עושים את הדבר הנכון. כל אחד נותן תרומות ומעשרות, כל אחד נותן מעשר כספים, ואז יש לך כסף לכהנים, ללווים. הכהנים והלווים עושים את העבודה שלהם בחינם, כולל מורי הוראה, מלמדי תינוקות, רופאים עושים את העבודה שלהם בחינם, והציבור נותן להם מעצמו. עכשיו, הדבר הזה בעצם, אחרי הרבה שנים, אחרי 400 שנה, הלך ונפסק. עכשיו, מה קורה אם יש פתאום מלחמה? מתגייסים. כולם באים, יוצאים למלחמה, גומרים את המלחמה, הולכים הביתה. אתה לא מחזיק צבא, אלא בעצם מתכנסים למלחמה, יוצאים לקרב, נגמרת המלחמה, הולכים הביתה. שיטור קהילתי, אם יש צורך, אנשים מתגייסים למשטרה, ברגע שנגמרה הבעיה, הולכים הביתה. אתה לא צריך להחזיק עכשיו מבנים וניידות ותקציבים של מיליארדים, ואז אתה צריך לגייס כסף מהציבור, אלא יש התגייסות ציבורית, כל אחד עושה את מה שהכי טוב. עכשיו, מה קורה? אבל ברגע שאנשים מתחילים לדאוג לעצמם על חשבון הציבור, במקום לדאוג לציבור, העסק מתחיל לרכב. ואז מגיע לנו הסיפורים של פילגש בגבעה, וכל מיני סיפורים כאלה שזה לא טוב, ואז אתה רואה שאתה צריך הנהגה מרכזית. ואז עם ישראל נכנס לתקופת המלוכה. זאת אומרת, מבחינת היהדות, הדרך הכי טובה של הנהגה זה אנרכיה, שכל אחד עושה את מה שנכון. ואם כל הציבור צדיקים, אז זה מעולה. הבעיה היא שכשאחוז הצדיקים הולך ויורד, ואחוז המנצלים את המצב, את הסיטואציה, הולך ועולה, אז המערכת קורסת. ואז אנחנו עוברים לתקופת המלוכה, שהייתה עד סוף תקופת בית ראשון, היה מלך בעם ישראל והוא הנהיג את העם. ומאז כבר אין מלוכה, אז יש, אין גם הנהגה מסודרת בשנים מהם, אבל כשיש עכשיו מדינת יהודה, מדינה מסודרת בארץ ישראל עם בית המקדש, צריך מישהו שייצג את העם. נכון, יש פה שלטון כללי של פרס, אבל מי ייצג את העם? אז היה את הסנהדרין, שהם היו אומרים את ההוראות של התורה לציבור, ואם היה צריך לגשת לדבר עם השלטון הפרסי על משהו, מי שהיה עושה את התפקיד הזה היה הכהן הגדול. הכהן הגדול הפך להיות, הכהן הגדול בעצם הפך להיות, הוא בהתחלה הוא היה אדם צדיק, שרק גם עשה תפקידים פוליטיים. עם הזמן זה התחיל איכשהו להסתבך, אבל כעת אנחנו בשלב שזה עדיין היה, כהנים גדולים מונו בגלל הצדיקות שלהם, בגלל הקדושה שלהם, זה היה האדם הקדוש ביותר בעם ישראל, אבל כשהיה צריך שמישהו ייגש וידבר עם השלטונות, היו שולחים את הכהן הגדול. הכהן הגדול, שהוא היה באותה תקופה היה גם תלמיד חכם גדול מאוד, קראו לו שמעון בן חוניו בן ידוע, בן יוחנן, בן אלישיב. תראו את הפסוקים בעזרו, פרק י', שם כתוב היחוס. היה שמעון בן חוניו, בן ידוע, בן יוחנן, בן אלישיב, בן יהושע, בן יהוצדוק. יהוצדק היה, יהושע בן יהוצדק, היה הכהן הגדול הראשון בבית שני, הוא היה אחיין של עזרא הסופר, ופה אנחנו מדברים על הנכד של הנכד שלו, כן? שמעון בן חוניו, בן ידוע, שידוע היה בן יוחנן, בן אלישיב, בן יהושע, נין, נכד של נין, של הכהן הגדול הראשון. עכשיו, שמעון הצדיק, זה בעצם מי שידוע על שמעון הצדיק. דרך אגב, בהתחלה לא קראו לו שמעון הצדיק, בהתחלה קראו לו שמעון בן ידוע. כך גם אלה כשחיו בתקופה שלו, למשל, בן סירה, שחי באותה תקופה, מתאר את שמעון הצדיק, הוא כותב שמעון בן ידוע. הוא לא כותב שמעון הצדיק. מתי התחילו לקרוא לו שמעון הצדיק? דורות מאוחר יותר, כשהיה כהן חדש שקראו לו שמעון בן חוניו, דווקא הוא מלך נראה לי רק שנתיים, אבל הוא היה רשע גדול. אז במקום להגיד הכהן שמעון הרשע, החליטו שעדיף להגיד שמעון הצדיק, וככה כולם יבינו שהשמעון השני לא היה צדיק. אבל פשוט להבדיל ביניהם שלא יהיה בלבול בין שמעון בן חוניו הראשון לשמעון בן חוניו השני, ולכן החליפו את לראשון קראו צדיק, אבל השם צדיק זה שם הרבה יותר מאוחר, זאת אומרת רק דורות אחר כך התחילו לקרוא לו שמעון בן שמעון הצדיק. למעשה הוא היה, הוא ידוע כשיירי כנסת הגדולה, זאת אומרת שריד לכנסת הגדולה. הוא לא היה אחד מהמשתתפים בכנסת הגדולה, בכנסת הגדולה היה 120 חכמים ומתוכם כמה נביאים, הוא היה צעיר מדי. הוא לא היה מספיק מבוגר בשביל לשבת בית כנסת הגדולה, וודאי שלפני שהוא נהיה כהן גדול, כבר זה פסק המוסד הזה של כנסת הגדולה. אבל הוא קיבל מהם, הוא הסתובב ביניהם, בתור בחור צעיר, אבל הוא קיבל מהם. כשסבא שלו, ידוע, הכהן הגדול, כן? ידוע בן יוחנן בן אלישיב, בן יהושע בן יהוצדוק, הסבא של שמעון בן חוניו, כשידוע היה הכהן הגדול, אלכסנדרוס מוקדון הגיע במסע הכיבושים שלו, במלחמה שהוא ניהל נגד פרס, פרס אז שלטה על העולם, הוא הגיע לשם, והוא שלח שליח לבקש עזרה מהיהודים. למי הוא שולח את השליח הזה? מי המייצג של העם מול הנוכרים? מי המייצג של העם מול הנוכרים? הכהן הגדול. אז הוא בעצם פונה לכהן הגדול ומבקש שיבואו לעזור לו. עכשיו, מה שקורה במצב הזה, הכהן הגדול עונה, הכהן הגדול עונה לאלכסנדר מוקדון, אני לא יכול לעזור לך. למה? נתתי את שבועתי, נתנו עם ישראל את שבועתנו, לדריווש שהוא המלך הפרסי, שלא נוחז נשק כנגדו, ולא נפר את שבועתנו כל עוד דריווש בחיים. זה בעיקרון ציטוט לא מדויק מקדמוניות י' ח' ג', ששם כתוב המשפט הזה, והוא בעצם הוא לא מוכן לתת את זה. הוא אומר, הבטחנו, נתנו שבועה לדריווש, אנחנו לא יכולים להפר את השבועה שלנו, אנחנו לא נחזיק בנשק נגדו. אנחנו מדברים עכשיו על שנת ג' אלפים תף ממחת. אלף שנה בדיוק אחרי מתן תורה, כן? נתן תורה היה בשנת בית אלפים תף ממחת, הסיפור הזה קורה בשנת ג' אלפים תף ממחת. אלף שנה בדיוק אחרי מתן תורה עולה שמעון הצדיק להיות כהן גדול על עם ישראל. בעצם מגיע אלכסנדר, הוא מגיע לירושלים לנקום ביהודים. למה? כי הם לא מוכנים לעזור לו במלחמה שלו נגד דריווש. אין לו שום דבר נגד היהודים בעצם, אבל הוא, יש פה מדינה באזור, יש פה אנשים שחיים, הם תחת שלטון פרס. הוא מנסה לאחד אותם לתוך הקואליציה שלו להשתחרר מהעול של פרס. והם אומרים, לא, אנחנו לא הולכים לעזור לך. למה? אנחנו הבטחנו, נשבענו, אנחנו נאמנים בשבועה שלנו למי ששולט עלינו. אנחנו לא הולכים למרוד. הוא מגיע, מצטרפים אליו הכותים. השומרונים הטובים, כן, כמו שמכנים אותם היום, כן, השומרוני הטוב, זה ככה ביטוי, כן, כי זה מגיע דווקא מהנצרות, מהברית החדשה לשומרוני הטוב. הם לא היו כאלה טובים. הנוצרים תיארו אותם כטובים, העיקר כי כל מי ששונא את היהודים פתאום נהיה צדיק. אתה מכיר את זה? גם עד היום זה עובד ככה. אם מישהו נגד היהודים, אז וואו, כאלה מתוקים הם נהיים ברגע אחד. אתה לא צריך להיות באמת מתוק, אתה צריך להיות אנטי-יהודי, ואז פתאום כל מה שאתה עושה קשר. אז גם פתאום נהיה שומרוני, נהיה שומרוני הטוב. אבל השומרונים הטובים האלה, הם באו ורצו להתנכל גם כן לעם ישראל, הגיעו, הצטרפו לאלכסנדר, ואלכסנדר מוקדון, ובאים עכשיו לנקום בבני ישראל. הכהן הגדול, שזה ידוע, הסבא של שמעון הצדיק, מחליט לצאת, לפגוש את אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול, כדי להרגיע אותו, לפייס אותו. אבל הוא כבר היה זקן מאוד. ידוע היה כבר מאוד מבוגר, ולכן הוא בחר בנכד שלו, שמעון. שמעון הצדיק, שעוד לא היה כהן גדול אז, כן? הוא היה עדיין אדם פרטי, הוא היה נכד של הכהן גדול, הוא שולח אותו לייצג אותו. חכמים גם סמכו עליו, כי הוא היה אדם, שמעון הצדיק היה אדם מאוד פיקח, הוא היה גם צדיק, תמיד חכם, והם ידעו שיהיה לו נשיאות חן בעיני השם. יהיה לו נשיאות חן בעיני אלוקים ואדם. כי הוא צדיק וישר ואדם טוב, ושלכן שלחו אותו, חוץ מזה שהוא גם היה, יש תיאורים בבן סירה על כמה הוא היה יפה. היה בן אדם יפה, הוא היה אציל מאוד, מכובד מאוד, היה אדם מאוד מרשים, לכן הם שולחים אותו. אלכסנדר רואה אותו, אנחנו מכירים את מה שחזל מספרים, הוא פשוט יורד מהסוס ומשתחווה לשמעון. יוסיפון, שהוא היסטוריון, אבל יוסיפון היסטוריון שלא כל כך אוהב את החכמים, הוא לא אוהב את הרבנים, הוא ההפך, הוא תמיד בצד של הצדוקים, הוא תמיד בצד השני, אז יוסיפון מתאר את זה, כי הוא לא יכול להתעלם מכזה סיפור, הוא לא יכול למחוק אותו מההיסטוריה, אבל מה הוא אומר? מה פתאום? זה היה בגלל ידוע, אז לכן הוא השתחווה, אבל זה לא היה כאילו בגלל שהוא העריך את שמעון הצדיק. אבל כל המסורות שאנחנו יודעים, הגמרא, הפסיקתא, המדרש, כולם אומרים שההפך, זה בא ממקום של הערכה לשמעון הצדיק בעצמו. פה אתה רואה את היוסיפוס, הוא לא מתווכח עם עובדות, אבל הוא מנסה לתת להם פרשנות שתתאים יותר לאג'נדה שלו. ככה, זה תמיד, בסדר? בכל אופן, מה עשו אז? עשו קטע מאוד מעניין. הביאו לאלכסנדר מוקדון את ספר דניאל, והראו לו נבואה מפורשת, שכתובה בדניאל, בפרק זין, פסוק וו, פרק ח, פסוק אי, פסוק חפה א', בפרק יהודה א', פסוק ג', כמה מקומות בדניאל, שכתוב שם שהיוונים הם אלה שישמידו את האימפריה הפרסית. והספר הזה היה כבר ידוע אז כספר קדום, מלפני 200 שנה, ומביאים ומראים לו את זה. הוא מאוד התפעל מהסיפור הזה, ובאמת הלך לטובת היהודים. כי הוא ראה שיש נבואה ו... זה מאוד התפעל מזה. שים לב, את הסיפור הזה אנחנו יודעים ממקורות לא מחזל, שהראו לו את ספר דניאל, את זה מספר יוסיפון, שכל ההיסטוריונים והחוקרים מסתמכים על יוסיפון. כן? והוא גם, כותבי ההיסטוריה, לאו דווקא יהודים, מתארים שהיהודים הראו לו את ספר דניאל. אבל מבקרי המקרא, אם דעתה מעניינת, ניסו לאחר את ספר דניאל בהרבה. אז לכן הם פשוט אף פעם... ההיסטוריה שהם כותבים, הם לא מזכירים את הסיפור הזה, כי זה לא מסתדר להם טוב. שכבר יראו לאלכסנדר מוקדון את ספר דניאל כתוב. כי מה תעשה? מה תגיד שהיה פה נביא שידע מראש מה הולך לקרות? זה לא מסתדר. אז בסדר, מתעלמים. גם שיטה. קיצור, תכלס מה שקורה, דריווש נופל, ברגע שדריווש נופל, השבועה שנשבעו לו כבר לא מחויבים לה, והם מצטרפים למלכות יוון, מסתדרים איתם. אלכסנדר נותן ליהודים את מה שהם רוצים, ליהודים יש בקשה אחת, וזה בקשה לכל אורך ההיסטוריה. אנחנו רוצים לקיים את חוקי התורה. תנו לנו אוטונומיה רוחנית, אין לנו שום עניין בשלטון, בעצמאות, בהמנון, בדגל, בכל הדברים האלה. אנחנו רוצים אפשרות לקיים את חוקי התורה. עוד דבר שמבקשים ממנו, שמציינים, לפטור מיסים בשנה השביעית. אחת הבעיות הגדולות, אתה רואה את זה גם חזל, מספרים את זה הרבה פעמים, שאחת הבעיות הגדולות בשמיטה, שמיטה, אנשים לא יכלו לעבוד בשדה, אבל את המיסים הם היו צריכים לתת. כי המדינה לא ויתרה להם על המס בשנה השביעית. ולא הייתה ברירה לאנשים אלא לעבוד בשמיטה. הם לא יכלו, אם לא זה היה פשוט סכנה איומה. פשוט עבדו בשמיטה בגלל זה. ולכן מה שקורה, הם ביקשו מאלכסנדר מוקדון, פטור, אנחנו נשלם את כל המיסים כל השנים, אבל שמיטה תן לנו פטור כי אנחנו לא עובדים. אז לכן, לא שנרוויח ולא ניתן לך, אלא פשוט לא ניתן לך מיסים בשנה השביעית, והוא הסכים, אלכסנדר הסכים. הוא התיר לא רק ליהודי ארץ ישראל, אלא גם ליהודי בבל ויהודי מדי לחיות לפי חוקי התורה. הסנדרין הם אלה שניהלו אצלו את המסע ומתן, אבל זה מיוצג על ידי הכהן הגדול. עוד דבר הוא הכריז, אלכסנדר הכריז שיהודים יוכלו להתגייס לצבא היווני עם הבטחה שהם יוכלו לקיים את חוקי התורה, ובגלל זה הרבה מאוד יהודים באמת הצטרפו אליו למלחמה. אנחנו שומעים עליהם הרבה גם בהמשך, כל מיני סיפורים שהיו, שיהודים, הרבה יהודים הצטרפו. דרך אגב, אז להצטרף לצבא היה כסף. פשוט זה היה צבא של, הצבא של אלכסנדר מוקדון היה צבא של שכירי חרב. זאת אומרת, היה לו את הבסיס המקדוני שלו, שהוא הביא איתו ממקדוניה ומיוון. אבל בגדול, כל השאר הוא היה פשוט משלם משכורות, נותן להם הרבה כסף, ואנשים היו בתור פרנסה מצטרפים לצבא היווני, מצטרפים לצבא, דרך אגב, זה לא רק ביוון, היה קיים לכל אורך ההיסטוריה לתופעה הזאת. וברגע שהציעו כסף ליהודים, היהודים דרשו דרישה אחת, שיתנו להם אפשרות לקיים את חוקי התורה. דרך אגב, יש סיפור נפלא שנגד אייפיון מספר, נגד אייפיון זה ספר שחיבר יוסיפוס נגד אדם בשם אייפיון, שחיבר ספר אנטישמי עם השמצות על היהודים. למשל, הוא כותב שם שהיהודים בקודש הקודשים יש להם חמור, והם משתחווים לחמור הזה. יש שם כל מיני השמצות עזויות נגד היהודים. נראה לי שהבסיס גם של עלילת הדם, שהיהודים דם במצות, מגיע ממנו גם כן, מאייפיון הזה. לא בדיוק בצורה הזאת, אבל הם בונים חוקרים טוענים שהרעיון מגיע משם. בכל אופן, אבל יוסיפו חיבר נגד אייפיון. ספר שנקרא נגד אייפיון, זה נמצא, מי שרוצה לראות את זה, זה נמצא באוצר הוויכוחים של אייזנשטיין, הוא הדפיס את זה שם די בהתחלה. יש לי את זה בבית, מי שרוצה אני אביא לו את זה. אבל שם הוא בעצם, הוא כותב ויכוח. בוויכוח, מה הוא עושה? הוא בעצם אומר, מה אתה אומר שהיהודים הם כאלה מושחתים, הם כאלה רעים? בוא אני אביא מכתבים שלכם, מכתבים של היסטוריונים יווניים ורומאים קדומים, איך הם התייחסו ליהודים, מה הם סיפרו עליהם. אחד הסיפורים שהוא מביא שם, נראה לי מהקטאוס, אחד מההיסטוריונים היווניים, הוא מביא ממנו שכשאלכסנדר מוקדון הגיע לבבל, הוא רצה להקים מחדש את מקדש בל. מקדש בל היה מקדש גדול, יכול להיות שיש לי פה איפשהו ציטוט מזה. הנה, הקטאוס, כן. הקטאוס, זה נמצא בנגד אייפיון, א' חף ב', הוא כותב שם ככה: הכבוד אשר הם רוחשים לחוקיהם, הכבוד שיש ליהודים לתורה שלהם, לחוקים, למצוות שלהם, הם מוכנים לסבול הכל ובלבד לא לעבור עליהם. אי אפשר להניעם מלפעול את אשר הם חושבים לצודק. הוא אומר, יהודים, כשהם חושבים שמשהו צודק, אין אפשרות להזיז אותם מזה. הוא אומר, כאשר מלכים אותם בגלל כך ומייסרים אותם ומביאים עליהם את סוגי המוות הנוראיים ביותר, הם מקדמים זאת בצורה מופלאה, ללא כל השוואה לבני עמים אחרים, ולא ינטשו את דת אבותיהם. אלכסנדר היה בבבל פעם אחת, והיה בכוונתו לבנות מחדש את מקדש בל אשר נחרב. היה את המקדש בל, שזה אליל בבלי קדום, ונחרב המקדש הזה, ואלכסנדר, חלק מהסובלנות והפלורליזם היווני, היה לתת לכל אחד לעשות את הדת שלו, את האלילות שלו, מאוד ליברל בקטע הזה. עכשיו, מה שקרה שהוא גם נתן לבבלים, הוא הלך להקים את מקדש בל, כאילו לפייס את בל ולפייס את הבבלים. לכן ציווה על כל חיי אליו לאסוף אדמה בשביל לשפץ מחדש את מקדש בל. כל החיילים מכל האומות שהם מעריצים של אלילים אחרים, הם עובדים אלילים אחרים, זה הפקודה של המלך, זה מה שהם עשו. אך היהודים ורק הם לא צייתו לפקודה הזאת. הלקו אותם, נתנו להם מלכות, לחיילים היהודים, כי הם לא היו מוכנים לבנות את הבית עבודה זרה. והם הפסידו רכוש רב בגלל כך, כי החרימו להם את המשכורות. זאת אומרת, הם הצטרפו לצבא היווני בשביל כסף. לקחו להם את הכסף. ושום דבר לא עזר. הם היו מוכנים למות, אבל הם לא יבנו את מקדש בל, כי זה עבירה, על פי הלוך האסור. עד שבסוף המלך סלח להם על זה. איך הוא מספר באמת? זה אקטאוס מספר, בעצם היסטוריון יווני, הוא מספר את הסיפור הזה, ואז יהודים באמת הצטרפו, אבל ברגע שהוא נתן להם את הזכות לשמור את חוקי התורה, הם עשו את זה. דרך אגב, מה עושים השומרונים ברגע שהם רואים שהיהודים מצאו חן בעיני אלכסנדר? פתאום הם נהיו יהודים. כן? איך קדמוניות כותב? זאת היא תכונת השומרונים. כאשר היהודים במצוקה, הם מתנערים מכל קרבה אליהם. אך כאשר הם רואים כי שפר חלקם של היהודים, הם מיד מעמידים פנים שהם, מה פתאום, הם אפרים ומנשה, הם גם יהודים. יש חבר'ה כאלה, כשזה משתלם הם פה, כשזה לא משתלם הם שם, הם תמיד נמצאים על הגבול. דרך אגב, הקראים עשו את אותו דבר עם הנאצים. הקראים, שתמיד טענו שהם יהודים, ברגע שהגיעו הנאצים, התחילו להרוג את היהודים, הקראים טענו, מה פתאום, אנחנו לא יהודים, אנחנו קבוצה אחרת. כל הזמן, יש כאלה שהם הם נמצאים רק כשזה משתלם. זה השומרונים גם כן. תכלס מה שקורה, אלכסנדר ממשיך במסע הכיבוש שלו, מגיע עד הודו, ואז הוא מת, בדרך קצת חזור, הוא מת, במפרץ הפרסי הוא מת, ואז האימפריה הענקית מתפלגת, מה שידוע בהיסטוריה כמלחמת הדיידוכים, זאת אומרת מלחמת הגנרלים, וכל הממלכה האדירה של אלכסנדר מוקדון ששלט על כל העולם, מתפצלת לארבעה מלכים, ארבעה חלקים, דרך אגב, בדיוק כמו שכתוב בדניאל, שזה מה שיהיה. שזה יהיה המלכות הזאת, תהיה מחולקת לארבעה כנפיים ויהיה לארבעה ראשים. הזכרנו את זה בסיבוב העשיר ובנר מצווה, היא תהיה מחולקת לארבעה. מי שמושל על מצרים זה פטולמי לגוס, ידוע גם כפטולמי סוטר, סוטר זה ביוונית המושיע. כן? פטולמי סוטר. דרך אגב, ביוונית זה פטולמי, איך זה בעברית? תלמי. כן? מי שידוע אצלנו במקורות כתלמי המלך. תלמי המלך זה בעצם ביוונית פטולמי. בסדר? זה, תמיד היהודים מקצרים את השמות בצורה שזה יתאים לדיבור שלהם, כמו שחרשחש נהיה אחש וראש, כשהיוונים שלא הצליחו להגיד חרשחש אמרו קריסקסס. כן? זה, יש כל מיני, יש ייצורים שקשים בעברית, אז היהודים קיצרו אותם בצורה שתתאים. יש מרדוק נהיה למורדכי, ואסתהר נהיה לאסתר, וקיצור, אתה עוקב, אתה רואה את ה... שאלה גדולה, איך מורדכי נקרא על שם אליל, כן? אבל עוד פעם, לא ניכנס לזה עכשיו, זה באמת נושא בפני עצמו. אבל בכל אופן, זה סתם, זה ביטוי בעברית, ולכן פטולמי הפך להיות תלמי. פטולמי לגוס, כך קראו לו, זה הוא משל על מצרים, זה כבר תקופת שמעון הצדיק, כבר אין את אנשי כנסת הגדולה, ונגמרה תקופת הפרסים, ונכנסנו לתוך תקופת יוון. היהודים דווקא היו נאמנים מאוד לפטולמי הזה, למרות שהוא שלט על ארץ ישראל, הוא בזז, הוא רמס את היהודים, לקח מהם כמויות של מיסים, אבל עם ישראל בכל זאת היו נאמנים לו מאוד. נגד אייפיון מביא יוסיפוס שפטולמי לגוס הפקיד את מבצרי מצרים בידיים של החיילים היהודים שלו. למה? כי הוא ידע שהם ישמרו עליהם בנאמנות ובאומץ לב עבורו. כשהוא רצה להבטיח לעצמו את השלטון על קיריניה והרי לוב, הוא שלח לשם יהודים. הוא ידע שאחרי הכל היהודים, למרות שהוא רמס אותם כעוגן, הוא ידע שהיהודים הם אנשים נאמנים. הם לא מפרים אמון לאף אחד, הם הולכים עד הסוף. שמעון הצדיק היה כהן גדול כמה זמן? 40 שנה, כמו שאנחנו יודעים. הוא היה באמת, הוא היה אף בית דין של הסנהדרין, זה בדרך כלל לא היה, לא רק בדרך כלל, לא היה אף אחד שהיה כהן גדול אחריו, שהיה גם כהן גדול וגם ראש הסנהדרין. לא היה דבר כזה. היחיד בהיסטוריה שהיה גם כהן גדול וגם ראש הסנהדרין היה שמעון הצדיק. הוא היה תלמיד חכם, פשוט גדול מאוד, אישיות גדולה מאוד, צאצא של, מהמשפחה של הכהנים הגדולים, והוא זכה גם להיות תלמיד של שיערי כנסת הגדולה. בן סירה, ציטטנו את זה מקודם, שבן סירה מתאר אותו בפרק נון, בהתפעלות עצומה. הוא כותב שם ששמעון בן חוניו הכהן הגדול, הוא חיזק את פרצות הבית, חיזק את מקדש השם, הקים את היסודות. דרך אגב, פה הוא מדבר על סיפור שהיה, שאני, סליחה שאני כזה קצת אסוציאטיבי, אבל פשוט יותר קל נראה לי. כשהיה סיפור, כשפטולמי לגוס בעצם רצה לכבוש את ירושלים, אז הוא הגיע... פטולמי סוטר הוא קורא לעצמו, המושיע, כן? אבל הוא הגיע בתחבולה, הוא רצה להיכנס לירושלים, הוא לא רצה לבזבז חיילים ואנרגיה על כיבוש העיר, מה הוא עשה? הציג את עצמו כאדם רודף שלום שמביא קורבנות לבית המקדש. הוא נכנס לירושלים, תפס 100,000 אנשים, עבדים במצרים, 30,000, חזקים יותר, שלח לעבודה קשה, זקנים, נשים וילדים, נתן מתנות לחיילים שלו. פשוט פושע הבן אדם הזה, הפטולמי הזה. וזה היה זעזוע נורא, כי עם ישראל לא היה כל כך גדול אז בארץ ישראל. מי שיודע, מי שעוקב בספר עזרא, רואה שעלו לארץ ישראל סך הכל 42,000 איש. נכון שעברו מאז כבר מעל 100 שנה, אבל עם ישראל בינתיים גדל והתפתח, אבל מכה של 100,000 איש שיוצאים לגלות, היה מכה קשה מאוד. זה פשוט הרס את הארץ. הרס את הארץ. ומה שקורה אז, ששמעון בן חוניו לא נשבר, הוא היה המנהיג באותה תקופה, וזו מכה קשה מאוד בשבילו, הוא לא נשבר, הוא פשוט ניצב לפרץ עמו. חיזק את כל בית המקדש מחדש. חיזק את המקדש. הקים יסודות לגובה, הקים חומות כפול ממה שהיו מקודם. הקיף את בית המקדש בשורת מבנים. אספקת המים שהיה בתעלות שם, שהיה צריך לעיר, הייתה מצומצמת קצת, בנה את כל ההדזרה בציפוי נחושת, שבעצם שלא יהיה דליפות, ובעצם הכפיל את כמות המים פי שלוש. הקים מפעל מים בירושלים. פשוט דאג לעיר, דאג לעיר במובן הכי פשוט. כמו גיבור ניצב בפרץ עמו, ביצר את החומה. ובן סירא מתאר, מה יפה היה תוארו בעיני כל הקהל בצייתו מן הפרגוד, כשהוא יוצא מבית המקדש. כמו כוכב השחר הבוקע מהענן, כמו חמה במלוא אורה, כשמש זורחת על מקדש השם, כקרני הקשת בצבעיהם מעל, כשושנה באביב, כחבצלת הפורחת על מעיינות מים, כארז הלבנון בקיץ, כעץ הזית מלא פירות, כעץ השוח ירוק סגי בקומתו, כשצעד על המזבח לבוש בגלימתו עם קישוטי הקודש העליו, התמלא הבית מיופיו. זה תיאורים של בן סירא, שהוא בעצם האדם שחי באותה תקופה, זה לא נכנס לתנך, הספר של בן סירא, אבל ספר יפה שהוא כותב תיאורים, אבל זה כבר היה אחרי סגירת התנך על ידי עזרא הסופר, לכן זה לא נכנס. אבל בן סירא מתאר אותו, אבל שים לב, בן סירא כמה שהוא מתלהב משמעון הצדיק, בשם צדיק הוא לא קורא לו. למה הוא לא קורא לו צדיק? כי כמו שאמרנו, רק שנים יותר מאוחר, בשביל להבחין בין שמעון בן חוניו הראשון לשני, רק אז התחילו לקרוא לו צדיק, אבל בן סירא לא קרא לו צדיק. למעשה, שמעון הצדיק, יש לנו עוד הרבה, חז"ל מספרים לנו, בגמור ביום דף למטס עמד א', על הניסים הגדולים שקרו בזמנו, שתמיד היה גורל של הקורבנות ביום כיפור עולה בימין, שזה היה נס, שם השם עולה בימין. לשון של זהורית הייתה מלבין, נר מערבי, שבבית המקדש היה דולק כל הלילה, וכל היום, לא נכבה. היה אש של מערכה מתגבר, היה ברכה בעומר, בשתי הלחם, מלחם הפנים. היה הרבה ניסים שקרו. אבל הוא תכלס דאג לציבור בכל המובנים, ולכן כשהמרון הלכות הוא אמר, אבל כשכתוב בפרקי אבות, מה המשפט של שמעון הצדיק, מה אומרים? הוא היה אומר, הוא היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גבילות החסדים. למה? כי זה הוא היה אומר, זה הדברים שהוא השקיע כל החיים שלו, בלבנות תורה בעם ישראל, לחזק את עבודת בית המקדש, ולחזק וגמילות חסדים. ולכן אתה אומר, הוא היה אומר. למעשה, שמעון הצדיק מת. באיזה שנה הוא נפטר? יש גם שנה מאוד סמלית. ג' אלפים, תף פי ח'. אלף שנה בדיוק מהפטירה של משה רבינו. זאת אומרת, שמעון הצדיק מתחיל את הפעילות שלו, את 40 שנה שלו, בשנת בית אלפים תף ממחת, אלף שנה בדיוק מיציאת מצרים, הוא מסיים את הפעילות שלו בג' אלפים תף פי חת, בדיוק אלף שנה מכניסת עם ישראל לארץ ישראל. אני לא יודע אם יש לזה קשר או לא, אבל תמיד האנשים המאוהבים לעשות גימטריות, תף שיניים תת זה 779 וזה מרמז, אבל ה-779 קיים גם באלף הראשון, גם באלף השני, גם באלף השלישי, נכון? לפני אלף שנה גם היה 700 תף שיניים תת. אז אם הראש הטייבס, תף שיני תת, זה תהיה שנת עיצה טובה, אז גם דלת אלפים תף שיני תת היה אותו דבר. תמיד ככה אומרים, אתה יודע, שלהגיד, זה תף שין מם, זה תהיה שנת משיח, אז מה קרה בדלת אלפים תף שין מם? לא, אז אני לא יודע אם גם אמרו את זה, עוד לא עלו על ההמצאה הזאת, אבל בגדול, פה אתה רואה שיכול להיות שיש איזו סמליות מסוימת, כי שמעון הצדיק הוא בעצם מהמקימים של תורה שבעל פה, והסמליות של 40 שנה, 40 שנה, משה רבינו תף ממחת ושמעון הצדיק תף ממחת תף פי חת, תף פי חת, מעניין, אה? מתח בפתח, כן, אבל לא נראה לי שזה קשור, אבל זה מעניין, אני לא יודע אם יש סמליות או אין סמליות, ומה זה אומר זה נשאיר לאנשים שמבינים, אני לא מבין בזה. טוב, בכל אופן, אבל שמעון הצדיק נפטר, מהיום והלאה הכהנים מפסיקים, הכהנים הגדולים הפסיקו להשתמש בשם השם המפורש בברכת כהנים, נכון? כמו ביום אלה מתסמת בייס, כבר לא היו ראויים באותו דבר, הכנסת הגדולה כבר נעלמה, אפילו האחרונים שנשארו, זהו, לא נשארו, כלום. יוונים גדלים בארץ עוד ועוד ועוד, יותר ויותר יוונים, הם שולטים פה, והם באים, פשוט באים, שולטים בכל ערי החוף, יותר ויותר ויותר, הם מחתרים את היהודים מכל הצדדים, מסוריה, מלוכה יוונית גדולה, ממערב, כל ערי החוף, כל השפלה, עד רעננה, כפר סבא, ועד אשדוד ועזה. ואשקלון ועזה, הכל מלא ביוונים. עד קיסריה, קיסריה עיר יוונית, בהמשך עיר רומאית. הם פשוט משתלטים על כל האזור של החוף, דוחקים את היהודים פנימה, ומהדרום, ומצרים, כולה עיר יוונית, הכל יוונים. זו תקופה שהתחילה עם נביאים, אבל עם הזמן הם הולכים ונחלשים. באותה תקופה משתחלף גם שלטון במצרים, מפטולמי לגוס לפטולמי פילדלפוס. וממשיך לשלב השלישי, שזה פטולמה יורגטס. שזה בסדר, זה מלכים שמה שמשתנים. ויש לנו את התלמידים של שמעון הצדיק, מי זה? אנטיגנוס איש סוחו. הוא קיבל משמעון הצדיק. והוא אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. פה מתחיל הסיפור של הצדוקים, כשלא הבינו אותו נכון, אבל באמת פה נשאיר את זה כסיפור נפרד. סיפור שצריך לימוד. הסיפור של הצדוקים, בייטוסים, איסיים, השפעה שלהם על הנצרות. זה מעניין גם מבחינה היסטורית, אבל גם מבחינה יהודית. הרב כותב שהם היו כופרים בכל דבר. רק כשהם ידעו שאם הם יגידו לציבור שהם כופרים בתורה שבכתב, לא יאמינו, אז יצחקו מהם. אז הם אמרו, לא, אנחנו כופרים רק בתורה שבעל פה. אבל זה היה טריק, כי באמת הם לא יאמינו בכלום. אבל זה מעניין, אני מתאפק, טוב, בוא לא נדבר על זה, אבל יש שם הרבה מה ללמוד, בגלל שאתה רואה פה גם כן את הצורה שהחוקרים מתייחסים לצדוקים. החוקרים, בשביל להציב כאילו את היהדות שאנחנו מכירים, ודורי זה משהו יותר חלש, הם מנסים לנפח את הצדוקים הרבה מעבר לפרופורציה. כאילו, שתי שיטות, בסדר, השיטה אחת ניצחה, אבל זה לא אומר שזו השיטה הנכונה. כאילו, תמיד שיש תחרות ומישהו מנצח, זה לא אומר בהכרח שהוא הנכון. ולכן הם מנסים לנפח את הצדוקים. כשאתה בודק לעומק, גם מתוך כתבים שנשארו, גם מתוך היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, מכל הנתונים ומתוך הכתבים, אתה רואה שזה לא בדיוק, מעולם לא הייתה שיטה צדוקית מסודרת. זה לא היה שתי בתי מדרש שונים. היה בית מדרש אחד של הפרושי, מה שמכונה, שהחזל. כי הם היו קיימים בעם כקבוצה. זאת אומרת, הם היו אנשים, בעיקר אנשים, מה שתקרא לזה היום חילונים, או אנשים שנמצאים במקום הזה שהם לא בדיוק רוצים לשמור תורה ומצוות, רק שלא יגדירו את עצמם, לא מעניין אותנו, הם יגדירו את עצמם, לא, אנחנו, זה מעניין אותנו, זה לא. אין אצלם שום דידקטיקה מסודרת, אפילו כשאתה מוצא כתבים שלהם, ומצאו במגילות ים המלח, אתה רואה שם את החוסר שיטתיות ואת החוסר סדר. מה שיש יותר בהמשך כשיטה מסודרת של הצדוקים, זה מה שענן הקראי פיתח. ענן הקראי בעצם היה יהודי משלנו, למד בבית המדרש, היה לו תחרות עם אחיו מי יהיה הריש גלותה, אם אני לא טועה, או ראש הישיבה בסורה, והיות והוא הפסיד את זה, הוא הלך ופתח את השיטה הקראית מחדש, חידש אותה, חידש את הצדוקיות. אבל באמת, אני אומר, זה באמת נושא מעניין שיש לו גם השטחות על התפיסות שלנו, אז נשאיר את זה כשזה יהיה יותר נוגע. עכשיו, למה זה מה שקרה באותו זמן, הקהילה היהודית במצרים, דרך אגב, מאוד מאוד עולה. מאוד עולה, עד שהיא כך הגיע מצב, המשנה ביודעים מספרת לנו שתקנו שיפרישו תרומות ומעשרות במצרים. כמו שתקנו בבובל, כי היה שם יישוב יהודי ענק. ובאותו זמן, פטולמי פילדלפוס, הוא היה בן של פטולמי לגוס, קנה תרגום יווני של התורה בשביל הספרייה באלכסנדריה. זה קורה בשנת ג' אלפים תף קוף. כמה שנים? מהיום? 2279, כן? 2279, סך הכל 12 שנה אחרי הפטירה של שמעון הצדיק, כן? הוא קורא, הוא בעצם מתרגם את התורה ליוונית. הוא שלח מתנות בשביל בית המקדש בירושלים, הוא פדה ושחרר הרבה מהחיילים היהודים שאבא שלו לקח לעבדים בזמנו. זה לא היה בדיוק, הוא לא עשה את זה בדרכים עדינות. הגמרא במגילה דף ט' עמוד א' מספרת לנו שלקח 70 חכמים והכריח אותם לתרגם את התורה ליוונית, אבל בפועל זה סקרן אותו, התורה. חז"ל מאוד לא אהבו את הסיפור הזה של תרגום התורה ליוונית. אנחנו יודעים אפילו שחלק מהסיבות של צום עשרה בטבת זה בגלל זה, תראו בקינות, בסליחות של עשרה בטבת, אז אנחנו אומרים שם שביום שחט בטבת חשך העולם, ובטט בטבת נסתלק עזרא הסופר, ובעשרה בטבת התחיל המצור. אז עשרה בטבת זה צום שבעצם מרכז שלושה ימים נוראים שקרו לעם ישראל. והיום הנורא, זה חט בטבת, זה היום שבו תורגמה התורה ליוונית. וחשך העולם שלושה ימים. דרך אגב, יש כאלה שרוצים לטעון שגם היום הולדת של אותו האיש, גם כן קרה ביום הזה בעשרה בטבת, ולכן צמים. אבל זה כבר דבר שלא כתוב בשום מקום בצורה מסודרת, רק רוצים לפרש את זה בגלל שזה לא יכלו להגיד את זה מפורש. בכל אופן, להוציא את הספר תורה לידיים של הגויים היה לא טוב. למה זה היה לא טוב? כי זה גם נתן להם אפשרות לפרש את התורה בראש שלהם. כשהם רואים שכתוב בתהילים, בשיר של יום, אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו, אז היוונים והרומאים התלהבו. אתה רואה? גם היהודים אותו דבר כמונו. אלמנה וגר יהרוג ויתומים ירצחו. הם לא הבינו את זה בצורה האמיתית שהדברים נאמרו, שאם אתה רואה אלמנה שמפסידה משהו ואתה לא עוזר לה, אתה רוצח. הקיצוניות של הנביאים כן, אני מתכוון למה שאני מתכוון, כן? הקיצוניות של הנביאים, זאת אומרת, הצורה שמעבירים ביקורת חריפה על בני ישראל, על עוול קטן, במילים מאוד קשות, היוונים והרומאים הבינו את זה בראש אחר. עד היום אתה יכול לראות אנשים שלומדים תנ"ך ואין להם את הכלים, הם לא מכירים את את הטרמינולוגיה של התנ"ך. הם יכולים לתפוס את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית. ולכן זה לא היה כבוד לעם ישראל שהדברים האלה יוצאים. זה ביקורת פנימית שנאמרה, לא? כשזה יוצא החוצה זה גם לא מובן. הגויים לא כל כך הבינו את זה, כן? אבל זה פשוט, זה הוריד את הכבוד של התורה. טוב, בכל אופן, אני תמיד אומר גם כן, יש בזה תועלת. כי במקום מסמך עתיק של 3,300 שנה, יש לנו תורה שהגיל שלו סך הכל 1,150 שנה. פחות. כן? 1,100, למה? בגלל שבמקום שאנחנו נעמיד תורה מסיני, התרגום הזה בעצם שם אותנו לפני 2,300 שנה כמעט. 2,279 שנים. כי מאז כבר גם אם היינו רוצים לזייף את התורה, לא היינו יכולים. כי זה כבר נמצא גם בתרגום יווני, הוולגוטה, ותרגום השבעים, והתרגומים לרומאית ויוונית, וזהו, בלטינית.
זה לא אומר מי נתן את זה.
ברור, 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 ברור. אבל מה? זה סוגר לך פער. אם יש טענה שתראה, התורה המקורית ודאי נכונה. לא לחינם כל העולם מאמין בזה. אבל מה? יכול להיות שאתם הכנסתם פנימה עוד הלכות. שבת, מה פתאום? שבת זה המצאה חדשה. זה החכמים, ישבו בתקופת בית שני, והחליטו להוסיף עוד מצווה של שבת, כי זה השתלם להם. והרבנים לפני 1,000 שנה החליטו להוסיף עוד פרט. אז לכן, כשאתה בא ועושה את זה, מה קורה? אתה יכול להוריד את האפקט של התורה. בא הקדוש ברוך הוא, ובדרך שמאוד כאבה לנו, כן? שדרך שהכניס לנו, שאנחנו צמים בגלל הדבר הזה, אבל נתן אותנו במצב שאנחנו חיים סך הכל 600 שנה אחרי שלמה המלך. אליהו הנביא חי מתי? 500 שנה. ישעיהו 270 שנה. ירמיהו 170 שנה. עזרא הסופר 100 שנה, זה הכל. זאת אומרת, הפער בין סגירת התורה, שמתי שסגרו אותה, קבעו את הנוסח שלה הסופי לדורות, עד שזה עבר לידיים של הגויים וכבר אין לנו שליטה, סך הכל 100 שנה. זאת אומרת, אפשרות של זיוף מאוחר של התורה, בסדר? אני לא מדבר כעת על איך ישעיהו קיבל את המסר ומה הוא התכוון. זה עוד נושא. אבל זיוף של התורה אחרי שהיא נכתבה, יש לך סך הכל חלון זמן של 100 שנה. כשאתה מדבר על תורה של 3,300 שנה, כשהחלון זמן של זיוף הוא 100 שנה, זה חלון זמן מאוד מאוד קטן. הוא מזערי, ובפרט שפטולמי, תלמי, לא הלך להשקיע עבודת תרגום כל כך רצינית בשביל ספר לא מוכר. זה היה ספר מוכר בעולם. זאת אומרת, יש לך חלון זמן מאוד מאוד קצר, כמעט ואין אפשרות לזייף את התורה אחרי כתיבתה. בסדר? אחרי תקופת הנביאים לא הייתה אפשרות לשנות את התורה. זאת אומרת, החלון זמן של 100 שנה שבתוכם הספר הזה מפורסם כבר בכל העולם, עד כדי שתלמי ישקיע המון כסף ולתרגם אותו ולשלוח מתנות לבית המקדש והכל, זה קצת... לא היה פה זיוף מאוחר, תכלס. והתרגום הזה, כמה שהוא רע, יש בו את החלק הזה שהוא נותן לנו איזה סוג של ביטחון שתשמע, מקסימום, לך לוולגוטה. יש תרגומים עתיקים והם קיימים היום בעולם. קח את התרגום, למשל, התרגום האנגלי, שלא לא art school, כן? אבל איך כאן נקרא? סן ג'יימס או קינג ג'יימס? התרגום המקובל שהגויים משתמשים בו, שזה תרגום שאחד המלכים הבריטים עשה לפני כמה שנים, לפני 700 שנה או משהו כזה. כשאתה בודק אותו, הוא לא מבוסס על התנ"ך, הוא לא תרגום חדש של התנ"ך, הוא תרגום חדש לוולגוטה. הוא תרגום מהיוונית העתיקה. זה בעצם, את היוונית, המקור של היוונית העתיקה אין לנו. זה אין לנו, יש לנו אבל העתקות מאוחרות. מה שאני יודע, כמה שזכור לי כעת, הכי עתיק שיש לנו זה מלפני 1,700 שנה. 1,700 שנה זה עדיין קיים, זה תרגום שעשה, נראה לי שקראו לו הירונימוס, הוא היה נזיר יווני שחי במנזר בסיני, והוא הלך ותרגם את הוולגוטה ליוונית, לטינית ועוד שפה. משהו כזה. הוא עשה כאילו כזה 3 תרגומים בטורים ועשה עבודה בכל הנושא הזה, והוא כאילו לפי כתבים עתיקים שהיו אצלו. זאת אומרת, אין לנו את המקור עצמו. אבל אתה יכול לפתוח את זה ואתה רואה, אין שום שינוי בין התורה שנמצאת אצלנו למה שנמצא שם. זאת אומרת, יש אולי תרגומים, זה פשוט שתי שפות. תיקח art school ותיקח חומש, אתה תראה שיש הבדלים, כן? הוא משתמש במילה הזאת, הוא משתמש במילה הזאת, כי זה תרגום. אבל אין שינוי מהותי. זאת אומרת, לא נוספה פתאום איזו מצווה חדשה שכאילו בתורה היה כתוב שמותר לשקר, באו חכמים והכניסו לך ברז, אסור לשקר, או משהו כזה, זה לא קיים, אין... לא קיים הדבר הזה. אבל בכל אופן, ותכלס, טוב, יש בזה קצת תועלת. למה זה סתם, גם יותר מזה, אם אתה יודע, מיד אחרי תקופת בית ראשון, עם ישראל כבר התפזר בכל מקום. זאת אומרת, המצוות כבר לא יכלו להשתנות. כי עם ישראל כבר היה מפוזר בכל העולם, אתה רואה את זה גם בהמשך עם ספרי התורה, אבל בוא נעזוב את הנושא הזה, זה באמת לא הנושא שלנו עכשיו. היה בסוריה, קהילה יהודית גדולה, היה בבבל, במצרים, וברומא אפילו היו 8,000 משפחות של יהודים שחיו ברומא. דרך אגב, הטיעון הוא שהיהדות האשכנזית היא בעצם הצאצאים של הרומאים האלה. שהיהודים האלה שחיו ברומא, שהם היו ברובה משבט בנימין, כך טוען הרמ"א מפאנו, שהאשכנזים הם מבנימין והספרדים הם מיהודה. אז, וגלות החיל הזה הם אלה שנשארו בארץ ישראל ואחר כך התפזרו, בסדר. למה זה, היהודים באפסוס למשל קיבלו פטור משירות צבאי כי אסור להם לשאת נשק או לערוך מסעות בשבת. אגב, גזרו ברבנן, אתה רואה שכבר נהגו אז באותו זמן. פילו מאלכסנדריה גם מתאר כל מיני דברים מעניינים על יום השבת, כלומר כל שבת כל היהודים היו יושבים ולומדים תורה, לומדים את המסורות שקיבלו מאבותיהם. בתי הכנסת של היהודים שמצויים בכל הערים הם לעמיתו של דבר בתי ספר לחוכמה, מידות טובות ויושר. כך מתאר פילו מאלכסנדריה. טוב, למה זה בזמן הזה של תרגום התורה קרה עוד דבר שהוא מעניין בעם ישראל, חוניו בן שמעון הצדיק. עזב את הארץ בגלל המריבה עם אחיו. הבן של שמעון הצדיק. זוכרים את הסיפור שהיה אז? הגמרא במנוחס קופטס עמוד בייס מספרת שהיו שתי אחים שרבו ביניהם מי הכהן הגדול, ואז אחד האחים היה צריך להיות, חוניו הוא היה צריך להיות, והלך האח הצעיר והטעה אותו ולימד אותו, אמר לו שכאילו צריך ללכת בגד שקוף מסוים, ואז זה סיבר לכולם שהנה הוא הבטיח לאשתו שהוא ילמש את הבגד שלה בעבודה בבית המקדש. היה שם פיצוץ גדול, ואז שגילו את האמת, אז שלחו אותו, אז חוניו ברח למצרים, הקים שם מקדש לקדוש ברוך הוא, בהליופוליס, עיר השמש, כמו שזה נקרא בתנך, במצרים, והמקדש הזה היה קיים 343 שנים. למעשה, הנביא מדבר על זה מראש. הוא אומר, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים. עיר החרס, יקרא לה, עיר החרס, עיר השמש, ועיר ההרס, ככה באמת זה נהרס, הליופוליס נהרסה על ידי הרומאים בתקופה הרבה יותר מאוחרת. טוב, ואז מתחיל באמת פיצול מעם ישראל, והנה הגענו, זה הרקע של בעצם גלות יוון, החלק הרגוע יותר, עד השלב של הגזרות. נראה לי שנעצור פה להיום, ואת הסיפור של הגזרות נמשיך בעזרת השם בפעם אחרת.